דרכי תפילה. ובפרק אין עומדין, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו, אין תפילתו חוזרת ריקם. מנהלן, ממשה, שנאמר והתפלל אל השם, וכתיב וישמע השם אליי, גם בפעם ההיא. כן, משה רבינו במשנה תורה, מספר לבני ישראל, שאחרי חטא העגל, הוא התפלל והאריך, האריך בתפילה, עד שבסוף התקבלה תפילתו. אז מפה יש לנו הוכחה שבאמת להאריך בתפילה זה מועיל. שהרי עובדה שהדבר הזה נתן תוצאה, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא מחל לבני ישראל על מה שחטאו. זה הוכחה של הגמרא. אומרת הגמרא, אבל יש לנו קושייה. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו ומעיין בה, סוף בא לידי כאב לב, שנאמר במשלי תוחלת ממושכה מחלת לב. כלומר, כשאדם מצפה ומצפה ומקווה ובסוף לא מתממשת ציפייתו, אז הוא נהיה מזה חולה. זאת אומרת, זה דווקא יוצא כדבר שלילי הדבר הזה. אז אם כן, לכאורה יש בזה סתירה. מה תקננתי? מה יעשה אדם כזה? יעסוק בתורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. כלומר, מה זה עוזר שהוא עוסק בתורה באמת? התורה עוזרת לאדם לשנות את המבט. כן? אדם מתפלל והוא בטוח שהקדוש ברוך הוא ימלא את בקשתו, והוא חוזר והוא מתפלל וזה לא בא, אז יש לו אכזבה. לפעמים יש לאנשים בגלל זה משבר באמונה. הם רואים שמתפללים ואין לזה תוצאה, זה גורם להם משבר אמוני. מה, כל כך השתדלנו וכל כך התפללנו והרעשנו שמיים וארץ וכו' וכו' וכו', ואכזבה. מה שרצינו ומה שציפינו ומה שחיכינו לא קרה. אז זה גורם משבר, זה גורם קושי מאוד גדול לאדם. אנשים אפילו נעשים מזה לפעמים חולים, כמו שכתוב פה באמת במשלי, תוחלת ממושכה מחלת לב. לא טוב לצפות ולחכות יותר מדי ולחשוב שזה יבוא. זה לא טוב, זה לא בריא. אז יוצא עכשיו שיש לנו סתירה. מצד אחד, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם. ומצד שני אנחנו שומעים שהמעריך בתפילתו מעיין בסוף בלידי כאב לב. אז להעריך או לא להעריך בתפילה? זו שאלה עכשיו שעומדת על הפרק. צריך להחליט מה עושים. לכאורה להשתדל בתפילה זה נראה כדבר מאוד טוב, מאוד פשוט, נכון? מאוד רצוי, ככה כל אחד מאיתנו מבין. והנה אנחנו רואים בגמרא שהדבר הזה הוא לא כל כך פשוט. צריך בירור. לקשי. אומרת הגמרא, אפשר לתרץ. הדמעריך ומעיין בה, והדמעריך ולא מעיין. עד כאן. אומרת הגמרא, לא. זה שני דברים שונים. יש להאריך בתפילה ולהעריך בתפילה, בטח שזה טוב. הרי למדנו ממשה רבנו שזה טוב. אז יכול להיות שזה לא טוב. ברור שזה טוב. אבל יש להעריך בתפילה עם עיון. עיון תפילה, ככה זה נקרא. להעריך בתפילה ולעיין בה. מה זה לעיין בה? עוד לא הסברנו. ויש להעריך בתפילה ולא לעיין בה. עריכות בתפילה בלי עיון, נפלא, זה באמת נותן תוצאות. הנה בדיוק הפרשיות שאנחנו עכשיו קוראים בתורה, שאבותינו ואימותינו, לקח להם הרבה זמן, עד שזכו לפרי בטן, רבקה, יצחק ורבקה, הנה פרשת תולדות, 20 שנה, נו, מה עשו שם? כתוב מפורש, ויתר, לנוכח אשתו, מתפללים. 20 שנה של תפילה, פילה פלואים. חנה, כמה זמן הייתה הכרה? האמא של שמואל? 19 שנה וחצי. לא נשברו, התפללו, התחננו, לא ויתרו. נהנו בסופו של דבר. משה רבינו, כמה פעמים בני ישראל חטאו? ויתר? לא ויתר. 40 יום, 40 לילה. לא עזר. עוד פעם, 40 יום, 40 לילה. לא ויתר. עד שהקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. אז אם כן, להעריך בתפילה, זה בסדר גמור. זה יפה מאוד. זה אומר שאתה שם את כל ביטחונך בריבונו של עולם. זה בסדר גמור. הרי מצאנו שזה לא טוב. זה משהו אחר. מדובר בלהעריך בתפילה עם עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? ובפרק הרואה. המהר"ל ממשיך את הבירור הזה. כתוב שם בגמרא שלושה דברים מאריכים ימיו של אדם. הוא פריך לממרא דמעליותאי, ואחד מן הדברים שם שכתוב זה שאדם שמאריך בתפילה, זה מאריך ימיו, מאריך בתפילה, מאריך ימיו. לכן בימים הנוראים אנחנו מחביאים בתפילות, מעריכים ותפילות. למה? כי אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בימי הדין, וחייבים להעריך בתפילות, להתחנן לפני השם. לכן יש הרבה תפילות בימים הנוראים. אומרת הגמרא, הוא פריך לממרא דמעליותאי. מה באת להגיד שלהעריך בתפילה זה טוב? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילה הוא מעיין בה, סוף בא לידי כאב לב. ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים אבונותיו של אדם. קיר נטוי, הכוונה, אם אדם עובר ליד קיר שעומד ליפול, והוא בטוח שלא יקרה לו כלום, קוראים לזה בקיצור להכניס את עצמו בסכנה ללא צורך, זה דבר מאוד מסוכן. להכניס את עצמך בסכנה ללא צורך. למה? כי אז דנים את האדם. אז זה כתוב, מזכירים אבונותו של אדם. כוונת דנים אותו. הוא אומר, רק רגע, בן אדם הזה מבקש להינצל, מבקש שיעשו לו נס. טוב, אנחנו נפתח את התיק ונסתכל מה קורה שם. האם באמת לבן אדם הזה יש מספיק זכויות? דרך כלל, מידת הרחמים גוברת. אבל אם אדם מכניס את עצמו בעצמו לתוך מידת הדין, טוב, אז זה משהו אחר. אדם שם את נפשו בכפו. לא מדובר על מקום שזה מצווה. אדם שיוצא למלחמה, אדם שמוסר את נפשו להציל את חברו. לא על זה מדובר. מדובר שאדם עושה את זה ללא צורך. כמו אנשים שמשחקים כל מיני משחקים מסוכנים. ושמים את נפשם בכפם בשביל, לא יודע מה, כל מיני דברים לא רציניים. אז כתוב שזה מזכיר אבונותו של אדם, כי דנים אותו בשמיים, בודקים. האם באמת מגיע לו להינצל או לא מגיע לו להינצל? אולי מידת הדין אומרת, פה, מצאתי מקום לפרוע את חובו. אז אסור לעשות את זה. ועיון תפילה, הנה כתוב עיון תפילה, זה לא טוב. וגם המוסר דין על חברו. מה זה מוסר דין על חברו? מוסר דין על חברו זה כשאדם אומר לשני, אתה יודע מה? האלוקים יחליץ. השם ישפוט בינינו. אם אתה כל כך בטוח שאם הקדוש ברוך הוא ישפוט, זה דווקא יוצא לטובתך, אתה בבעיה. כי הרי הקדוש ברוך הוא יודע את הכל. כשאתה מתייצב בפני שופט פה בארץ, אז אתה יכול לקחת עורך דין, ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אבל לפני הקדוש ברוך הוא הכל גלוי, הכל חשוף. אתה כל כך בטוח, בכלל לא פשוט. אתם יודעים, כתוב בתחילת פרק המפקיד משנה, שאדם משלם ולא נשבע. במי מדובר? מדובר באדם, נגיד שהוא שומר, שומר חינם, חייב רק בפשיעה, הוא פטור בגניבה ואבידה. ואם נגנב משומר חינם חפץ, התורה אומרת שהוא יישבע שהחפץ נגנב ממנו, ואז הוא יהיה פטור בדין, הוא לא יצטרך לשלם. ככה דין של תורה. אומרת המשנה שם, מתחילת פרק המפקיד, שבני אדם מעדיפים לשלם ולא להישבע. אבל למה? למה לשלם? הרי אתה פטור בדין. אני מעדיף לשלם ולא להישבע. אתה יודע מה זה להישבע לפני ריבונו של עולם? מה אתה חושב? אולי הייתה איזושהי פשיעה שבגללה בעצם הייתה גניבה, ואז אני נשבע שאני לא פשעתי בשמירת החפץ, וריבונו של עולם שומע את השבועה ואומר, זה נשבע שזה לא בפשיעתו, יופי, עכשיו הוא ישלם. אבל לא ישלם כסף, ישלם דברים אחרים, לא עלינו. לכן אסור למסור דין לשמיים, אסור לעשות דבר כזה, מאוד מסוכן. זה עלול להביא על האדם מידת הדין הקשה. מה אתה חושב, שאתה בטוח שאתה לפני ריבונו של עולם זכאי? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה דבר נוסף שצריך להיזהר ממנו. כך אומרת ההגנוע, היא נותן לנו הדרכות איך לנהוג. שלושה דברים מזכירים אבונותיו של אדם: קיר נטוי ועיון תפילה, והמוסר דין על חברו. לקשיא תירוץ דומה, עד המעריך ומעיין בה, ועד המעריך ולא מעיין בה. אומרת הגמרא, יש עוד פעם תירוץ, כמו שכבר ראינו, שיש מעריך בתפילתו ומעיין, ויש מעריך בתפילתו ולא מעיין. זה בסדר גמור. ואיך היא דמי? ומה זה מעריך בתפילתו? דמפיש ברחמי. כלומר, האדם מתחנן ואומר לקדוש ברוך הוא, אני פונה למידת הרחמים, ריבונו של עולם. ומה זה מעיין? עכשיו רש"י מסביר. פירש רש"י ז"ל, הוא מעיין בה, אומר בליבו שיעשה בקשתו לפי שמתפלל, שהתפלל בכוונה. עד כאן לשונו. אז מסביר, מביא המהר"ל את פירושו של רש"י, מה זה עיון תפילה. עיון תפילה זה אדם שהוא לא רק מעריך בתפילה. להעריך בתפילה זה בסדר גם הוא. אדרבה. אמר רבי יוחנן, אלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. אלוואי. כן? התפילה המתמדת של הנשמה. זה אין בזה תלום טענה. הכל בסדר גמור, נפלא. אלוואי והיינו מעריכים התפילה. אבל מעיין בה זה שאדם בטוח שמגיע לו איזה פרס על זה. זה לא מה שיש לך בתפילה סתם. מה, אני מקדיש לך כל כך הרבה שעות, ריבונו של עולם. עומד לפניך, מתפלל, מעריך. אבל יכול להיות שאתה לא תעשה את זה, מה שאני מבקש. בשביל מה אני משתדל כל כך הרבה? אם לא יהיו לזה תוצאות, אז מה עשינו? זה נקרא מעיון תפילה. שכיוון שאדם מעריך בתפילה, הוא בטוח שהקדוש ברוך הוא יעשה בקשתו, לפי שהתפלל בכוונה, שהוא העריך והתפלל, והשתדל והתאמץ. זה לא טוב. כי קודם כל, זה שאתה מתפלל, אתה חייב. אתה לא עושה טובה לאף אחד בזה שאתה מתפלל. כי באמת החיים שלך לגמרי תלויים בריבונו של עולם. זה דבר ראשון. דבר שני, מה אתה חושב שהזכויות שלך הן מספיקות כדי לפרוע את כל מה שאתה כבר ממילא מקבל מריבונו של עולם? אתה יודע כמה אתה חייב לריבונו של עולם? אתה בכלל חייב על זה שבאת לעולם. אתה חייב על זה שבכלל הקדוש ברוך הוא מקיים אותך. ומשגיח עליך, ושומר עליך, ודואג לך, ומונע ממך כל מיני סכנות ותקלות, וכל מיני דברים אחרים, אתה בכלל לא מודע להם. ואז בא אדם ואומר, לא, מה מגיע לי? אני כל כך התפללתי, והשתדלתי. מגיע לי על זה משהו. זה נקרא עיון תפילה. הוא מעיין לבדוק אם התפילה שלו נותנת פירות. וחוץ מזה, מי אומר שבאמת הקדוש ברוך הוא לא פועל לטובתך? יכול להיות שלפעול לטובתך זה גם לא לקבל את מה שאתה מבקש. חשבת על זה? שהקדוש ברוך הוא שיודע הרבה יותר טוב ממך מה טוב לך ומה מתאים לך. ואנשים מתפלאים על כל מיני דברים, ואם הקדוש ברוך הוא עושה, ממלא את מבוקשם, אוי ובוי. אוי ובוי, מה היה קורה? נו, אז מה? אז זה נקרא עיון תפילה. שעל זה כתוב במסכת ברכות, שהוא דבר שלילי, שהוא לא דבר חיובי, וצריך להיזהר מזה, כי אנחנו מתפללים חינם. וזה בדיוק אם כבר הזכרנו את משה רבינו, אז זה מאוד כדאי להזכיר באמת את רש"י על תחילת פרשת ויתחנן, כי בדיוק על זה הוא מדבר. מה אומר שם רש"י? ויתחנן אל השם בעת האי למור. אומר רש"י, אין חנון בכל מקום, אלא לשון מתנת חינם. כלומר, כשאדם מתפלל, הוא בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא מתנת חינם. לא שמגיע לי. אלא הקדוש ברוך הוא, אתה כל כך טוב, שאתה חונן את האדם חינם. אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חינם, לפי שאמר לו, וחנותי את אשר אחון. אמר לו בלשון ואת חנן. משה רבנו ידע את הסוד הזה, ולכן למרות שכמה תפילות הוא התפלל פה כדי להיכנס לארץ אשר הוא התפלל מניין ויתחנן, 515 תפילות. ותפילה של משה רבנו זה תפילה. אתם יודעים, זה תפילה. אז למרות שמשה רבינו התפלל לפני ריבונו של עולם, אתה מבין מה זה להאריך בתפילה? כדי להיכנס לארץ ישראל, משה רבינו האריך בתפילה עד שיתפלל 515 תפילות, כמניין ויתחנן ביקש מתת חינם. לא, לא יודע, אולי הוא יתפלל בלי הפסקה. שאצל משה רבינו זה יכול להיות, ייתכן שבאמת כך היה. לא יודע אם הוא יתפלל דווקא כל יום תפילה אחת, יכול להיות שהוא יתפלל לא הפסקה. כמו שמשה רבינו היה מסוגל כדי לבטל את הגזרה האלוקית אחרי חטא העגל, להתפלל 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, ומה עשיתי? התחננתי. זהו, הפסקתי הכל, התפניתי מכל דבר, ורק התחננתי על השם, ואחרי 40 יום ו-40 לילה האלה, שזה לא נתן תוצאה, כידוע, בפעם הראשונה לא נענה משה רבינו, ירד, חזר ועלה, ועוד פעם התפלל 515 תפילות. סליחה, 40 יום ו-40 לילה. אז אני אומר, גם אותו דבר כאן, ייתכן. משה רבינו, אז זה בדיוק מה שאנחנו לומדים כאן. אז יוצא ככה, היא חילוק מאוד גדול. רש"י מלמד אותנו דבר יסודי מאוד. כשאנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים כעבד, המבקש מתנת חינם מרבו. כי על מה שמגיע לו, כבר קיבל מזמן. כן. כן. העיקר שאדם, כן, הציוד היה מתבטא בזה שאדם אסור לו להיות נודניק. לא להיות נודניק. נכון, ארבעה צריכים חיזוק, אתה צודק. ככה אומרת הגמרא במסכת ברכות, שארבעה צריכים חיזוק. אחד מהם זה באמת להתפלל, עד רבה. פה הגמרא משבחת את מי שמעריר בתפילה. אבל לא מעריר בתפילה ואומר, כל עוד אתה לא תעשה את בקשתי, אני ממשיך, ואתה תראה, בסוף, אתה תראה, זה יעבוד. אני כל כך אתפלל, וכל כך אתכוון, וכל כך אשתדל, בסוף מגיע לי. זה מסוכן מאוד. להעריר בתפילה, זה באמת להאמין שריבונו של עולם, בוודאי ובוודאי ששומע תפילה, ובוודאי ובוודאי שהתפילה מועילה. בוודאי. אבל האדם לא מתפלל ותולה את עריכות תפילתו בתוצאות. לא. בלי לתלות את זה בתוצאות. רוצה שהקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים. אבל לא הבהתליה. כן.
מדוע הקדוש ברוך הוא באותה הפרשה אומר לה, למשל את אוסף אליי להתפלל?
אז זה קצת מאשר את מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, התפילה שלך, משה רבינו, היא מאוד רצויה. שהרי לפי רש"י אתה מבקש מתנת חינם. אבל עכשיו יש לי שיקול דעת, אומר הקדוש ברוך הוא, וחשבון, לא לאפשר לך להיכנס לארץ. לכן, אל תחשוב שמה שאתה לא נכנס לארץ בגלל שאני לא שומע את תפילתך, אני שומע טוב מאוד את התפילה שלך, והתפילה שלך היא נפלאה, והיא עושה דברים גדולים בשמיים, אבל כרגע יש גזרה אלוקית שדברים כמוסים עימדי. שלא כדאי שתיכנס לארץ. אז זה בסדר גמור. אז משה רבינו עושה בסדר גמור שהוא מבקש. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תוסף. הכוונה, זה לא בגלל שאתה, משה רבינו, הרי מה הוא היה עושה אם הוא לא היה שומע את זה? זה מה שאני אתפלל. מתנת חינם. נו, באיזה שלב, לא תגיד די, מספיק. לא, פתאום, נשאיר להתפלל. אין לדבר גבול. כמה צריך להתפלל על החולה? בלי גבול, מתפללים. בסוף, השם הטוב בעיניו, יעשה. אבל מצדנו תגיד, מה? מצב כזה? קשה? כמה? כבר? זה, אתה רואה, מתפללים, אין לזה תוצאות. מה זה, יעזור כבר? חס ושלום. מתפללים. השם הטוב בעיניו יעשה, אבל מתפללים. לא מפסיקים כמה שאפשר, מתפללים. מה?
יש עניין להיות נודניק.
לא! להיות נודניק זה לא אותו דבר. נודניק זה שאתה מתפלל ואתה עומד על הדבר שיתקבל לפי מה שאתה מבקש. בפן החיובי. אז הוא כבר לא נודניק. אם זה בפן החיובי. לפעמים אתה מבקש משהו ממישהו. ואדם דוחה אותך, נכון? עכשיו, בעדינות הוא דוחה אותך. ואתה לא מבין, הוא רומז לך שהוא לא רוצה למלא את בקשתך. בגלל שיש לו סיבות. אבל אתה לא מוותר, אז אתה נודניק. אתה נודניק, כן, תכף תקרא לזה עקשן, תקרא לזה נודניק. אתה לא רוצה לוותר. והוא אומר לך, תשמע, אני מסביר לך. אתה רוצה שאני אגיד לך ברחל ביתך הקטנה? כן? למה אני לא רוצה למלא את הבקשה שלך? לא יהיה נעים לך לשמוע את זה. זה לא נעים, אבל אתה נודניק. אז בסוף אני אגיד לך. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא רוצה למנוע ממשה רבינו. לא רוצה לגרום לו עוגמת נפש. זה אומר, אתה מתפלל, והתפילות שלך נפלאות, ואם כתוב שמשה רבינו התפלל, אז כנראה שהתפילות של משה רבינו הן באמת... אני לא צריך אישור, זה דבר פשוט. הרי משה רבינו התפלל על מרים והיא נתרפה כידו. אז התפילות של משה רבינו, כל התורה מעידה שהתפילות של משה רבינו הן מועילות. איך הקדוש ברוך הוא סלח ומחל לישראל על חטא העגל וחטא המרגלים וכל מה שעשו במדבר. אז אל תחשוב שזה לא, שאין תועלת לתפילות שלך. אבל כרגע הבקשה שאתה מבקש לעבור את הירדן, את זה אני לא יכול לעשות. ולמה? יש לי סיבות. אז זה אדם נודניק שלא מתחשב בסיבות ולא מעניין אותו ולא אכפת לו. אני לא אוותר עד שאתה תיתן לי מה שאני מבקש. זה לא ככה. תפילה, למה נועדה התפילה? נועדה התפילה לרומם את האדם. זאת המטרה של התפילה. רוצה להסביר פה אולי את הנקודה, יש פה נקודה מאוד חשובה. מה עושה שעיון תפילה זה דבר פסול? מה שעושה שעיון תפילה זה דבר פסול, זה שלפעמים אדם מלא בדעתו, שהוא בתפילה משנה את רצון בוראו. יש אבא אמינה כזאת, מחשבה כזאת, האדם אומר, אם אנחנו נתאמץ ונשתדל ונתפלל ונחזור ונתפלל, אנחנו נשנה את רצון הבורא. או! יופי, טוב ששאלת. האם באמת התפילה נועדה לשנות את רצון הבורא? מה דעתך? אם אשר אשר שואל נכון, אם באמת זאת הנחת היסוד, שהתפילה יכולה לשנות את רצון הבורא, אז לכאורה, עד שאתה לא תשיג את מה שאתה רוצה, אז אל תפסיק. אז באמת תגיד, אני לא אוותר עד שאני אצליח לעשות את זה. אבל האם באמת זאת המטרה של התפילה, לשנות את רצון הבורא? מה אתם אומרים? לגלות את רצון הבורא, אתה אומר. שאלה גדולה מאוד, כן? זו שאלה רצינית מאוד, השאלה הזאת. וננסח את השאלה בצורה עוד יותר רחבה. לכאורה, ממה נפשך? או שלא מגיע לאדם, אז מה זה עוזר שהוא יתפלל? או שמגיע לאדם, אז בשביל מה הוא צריך שיתפלל? ממה נפשך? זה לכאורה מיותר. אם תגיד שהדבר הזה לא מגיע לאדם, מה זה משנה שהוא יתפלל? לא מגיע לך. נגמר. למה הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו להתפלל 515 תפילות? אני החלטתי שאתה לא תיכנס לארץ. כשהוא יתחיל, הוא רק פותח את פיו לבקש לעבור את הירדן, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, די. זהו. אתה לא תעבור. למה הוא נותן לו להתפלל? עכשיו אני שואל. למה הוא נותן למשה רבנו להתפלל 515 תפילות עד שהוא אומר לו אל תוסף? למה? או לשנות את רצון הבורא. ישמעו אוזנינו מה שפינו יאמר, שהאדם ישנה את רצון הבורא. אני השם לא שניתי. אתם יודעים מה זה, מה המשמעות של לשנות את הרצון? זאת אומרת שככה, בעצם הרצון של הבורא הוא לא אינסופי, אז לכן אפשר להשפיע. זה שייך להגיד דבר כזה ביחס לריבונו של עולם? איך ייתכן דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא רואה את הכל, צופה את הכל, יודע את הכל, מבין את הכל. איך אתה רוצה לשנות? אז אם ככה, אז בשביל אני מתפלל. יאמר האדם, עד עכשיו הייתי בטוח שכשאני מתפלל, זה מה שאני עושה. כמו שכשאני מדבר עם אדם, בהתחלה אני אומר לו, מבקש משהו, הוא אומר, לא! כן, אומר, רק כדה, תן לי רק להסביר לך משהו. אתה מסביר לו, אומר, טוב, אני מתלבט. רק רגע, לא גמרתי, אני אסביר לך עוד יותר. מסביר לך, טוב, אתה יודע מה? שכנעת אותי. ככה זה עובד. אלא אנחנו חייבים לומר שהתפילה זה לא לשנות את רצון הבורא, זה לא לשנות את הרצון שלך. זה לשנות את המעמד שלך. זה לשנות את מקומך. למה? כי כל החלטה אלוקית, גזרה אלוקית, היא לא סתם נגזרת. גזרה זה מלשון לגזור. זאת אומרת, כל החלטה אלוקית היא מופיעה בעולם לפי תנאים מסוימים. אבל אם משנים את התנאים, אם לא נשארים בתנאים שבהם הגזרה נגזרה, אז מתוך זה, זה לא שהשתנתה הגזרה, זה שפשוט הגזרה לא חלה, כי זה לא אותו אדם, זה לא אותו מקום, זה לא אותו זמן. ועל זה אמרו חכמים, משנה מקום, משנה מזל. ועל זה אמרו חכמים, תתפלל בעשרת ימי תשובה. מה, כל השנה אי אפשר להתפלל לריבונו של עולם? למה צריך לחכות לעשרת ימי תשובה? דרשו השם בהימצאו, קראו בי אותו קרוא. זה לא דומה, זה זמן אחר. מה שאפשר להשיג בזמן פלוני, אי אפשר להשיג בזמן אלמוני. זה זמן אחר. גם האדם, כתוב שאחד מן הדברים, זה שהאדם ישנה את שמו. אז כולם עכשיו רצים לשנות את השם. אבל אומר הרבה, זאת לא הכוונה. הכוונה היא שהאדם משתנה עד כדי כך שהוא נראה אדם אחר. זאת הכוונה. כאילו אני אדם אחר. אני אדם שונה, אני לא אותו אדם. זה ההשתדלויות שעושים. ומשנים את התנאים שהגזירה גורמת להופיע. כן. איך? לא, זה לא שני, זה הקדוש, הרצון האלוקי הוא מופיע בהרבה מדרגות, כי הקדוש ברוך הוא אינסוף. אז הקדוש ברוך הוא גוזר, הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה תוכניות מגירה. זאת אומרת שבתנאים האלה ככה תהיה הגזרה, ובתנאים אחרים ככה תהיה הגזרה. זה אותו רצון. גם אתה להבדיל, יכול להכין כמה תוכניות לפי המצבים שיבצרו. אתה לא שינת את הרצון שלך, מראש הכנת אותו. אתה אומר, אם האדם יהיה במצב כזה, זה מה שיחול עליו. ואם אדם יהיה במצב כזה, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא צופה הכל מראש, אז הוא הוכין לאדם את כל האפשרויות. עכשיו, מה זה גורם הדבר הזה? זה גורם לאדם לשנות את עצמו. כי עכשיו הוא יודע שאם הוא יחזור בתשובה וישתנה, וילך להתפלל לכותל, בכותל, במקום שהשכינה שורה בו, וכו' וכו'. כל זה משנה את התנאים, ועל פי שינוי התנאים, אם אלה יהיה שינוי הגזרה. אבל מה קורה לפעמים? האדם לא מוכן להשתנות, ולא מוכן לשנות כלום, ולא מוכן להתאמץ. הוא רוצה שזה יעבוד. אתם מבינים? הוא רוצה שזה יעבוד במצב שבו הוא נמצא. אז זה בדיוק, זה חיסרון מאוד גדול. הדבר הזה הוא חיסרון גדול. שאדם יחשוב שהדברים ישתנו בלי שאדם ישתנה. זה כל המטרה של התפילה. המטרה של התפילה שבזמן התפילה אנחנו משנים את עולמנו. לכן כל מה שלמדנו, הסוגיות הקודמות, זה בדיוק אומר את זה. שאנחנו צריכים להיות בתפילה כמו מלאכים, זוכרים? וצריכים להיות בתפילה כמו כהנים בעבודתם. אנחנו משתנים. אנחנו מעמידים את עצמנו במקום שונה. אנחנו משנים את הרצון שלנו. תראו מה קורה כל יהודי שמתפלל תפילת העמידה. שאל עכשיו יהודי, תגיד לי על מה אתה חושב? אני חושב, שמה, יש לי שכר דירה לשלם, יש לי... זה כל מיני דברים. ובזמן העמידה, על מה אתה חושב? קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, צמח דוד עבדיך, פילי פלוי, משכר דירה, עברת לקיבוץ גלויות? כן? בטח. שם הרצון מתעלה. כן? כן, אשר. כל מי? זה הכוונה, בטח. מה זה אומר בכוונה? שהוא דבק, כל עניין של קדיש זה עניין של גילוי קידוש השם בעולם. זה הכוונה, כל הדברים האלה. אלה הם הכוונה. הכוונה שהאדם מבטא מדרגה אחרת של אמונה. תן דוגמה. רבותינו אומרים, מסכת ברכות. על פי מה שלמודים מתפינת חנה, שאסור לאדם להגביה קולו בתפילתו. וכל המגביה קולו בתפילתו הוא מחסרי אמנה. זאת אומרת, מה אתה צועק? מה אתה צועק בתפילה? מה אתה חושב שהשם לא שומע? הירושלמי אומר ש... תראו איזה פלא, אדם עומד מאחורי עמוד בבית הכנסת, מתפלל בלחישה, וקדוש ברוך הוא שמע עמו, מקשיב לכל מילה. מה זה עושה שאדם מתפלל בלחישה? תפילה בלחש. אתם יודעים מה זה עושה? שאדם סוף סוף מאמין שהקדוש ברוך הוא בכל מקום. עובדה, מתפלל בלחש. אתם יודעים, כל מה שהוא בכל מקום. איך אתה מוכיח את זה? איפה רואים את זה? שאתה באמת ככה מאמין שקדוש ברוך הוא בכל מקום? אני אגיד לך, אני מתפלל בלחש. אף אחד לא יכול לשמוע. אני אולי משמיע לאוזני. הקדוש ברוך הוא שומע. משהו קורה לאדם. הוא שם את עצמו במעמד נפשי אחר. תראה כמה תפילה. אז הפועלת על האדם, שעכשיו הוא מבטא באמונתו, שהקדוש ברוך הוא בכל מקום. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז עכשיו אתה תהנה מזה שהקדוש ברוך הוא, שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. אתה יודע שאתה תהנה מזה? כי עכשיו אתה תרגיש אותו אליך. כי עכשיו קרוב השם לכל אשר יקראו הוא באמת. מה זה באמת? באמת, שסוף סוף אתה הגעת לאמת הזאת. דרך כלל, כזה בוחור רחוק. אם צריך לצור חזק מאוד כדי שישמע אותי. אתה טוב, אם אתה חושב שהקדוש ברוך הוא רחוק, אז באמת הוא רחוק. הכוונה שאתה רחוק. לא הוא רחוק. יש לך עוד דרך. התפילה פועלת על האדם מדרגות עצומות. ומתוך מה שהתפילה פועלת על האדם, ממילא חלים שינויים אצל האדם, שמאפשרים למידות האלוקיות של חסד ורחמים להופיע עליו. ברור, נכון. שמה? מתאווה לתפילתם של צדיקים. של מי? שמעת? זהו, קיבלת תשובה. מתאווה לתפילתם של אלה. מצוין, לכן הקדוש ברוך הוא הבאת התפילה של כל עם ישראל. הנה חינם. מאמר כולם צדיקים. נכון. אין עם שיודע להתפלל כמו עם ישראל. אתה צודק מאוד. עם ישראל מאמין באמת בזה. זה מתקן, זה בדיוק, תראה איזו התעלות, כשכל עם ישראל מתאסף פתאום, ומתחיל להתפלל יחד. אתה שומע את ההתעלות? מה זה, מה קרה? ממה זה בהתעלות? שפתאום אנחנו עוזבים את כל המחלוקות, מחלוקות, וכולם מתאספים יחד. מה עושה בית המקדש? ומי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ. מצב חירום, כולם מתאספים, כיפה סרוגה, כיפה שחורה, בלי כיפה, כולם פה. נו, זה תיקון או לא תיקון? זה תיקון או לא תיקון? לא, גמרת. הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של... זה מעניין, אנשים שמים לב לחצי הראשון. הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן, ברור. שמעת את ההמשך של צדיקים? זהו, קיבלת תשובה. טוב.